אתם מאזינים לרדיו שלום בקופנהגן, רדיו שלכם בשפה העברית. היום יום ראשון 27 בדצמבר 2009. רוב אנשי המערכת העברית בחופשות או בנסיעות, כך שאני מנצל את ההזדמנות להיות איתכם בתוכנית. שמי אברהם קופנהגן. ומה בתוכנית היום? רעיונות עם אנשים חשובים מארץ שביקרו בדנמרק לאחרונה. ראשית, שר החוץ אביגדור ליברמן, שנפגש כאן עם הנציגים של הממשלה הדנית, עיתונות וגם קהילה יהודית. יגאל רום פגש אותו במלון ושוחח איתו. שגריר ישראל ארתור אבנון היה לא מזמן ביתן. שם דיבר על המצב הפוליטי בארץ וגם על יחס לקהילה כיהודית כאן בדנמרק. חברי איתן באו בשאלות וגם הצעות לשגריר. תשמעו ותתרשמו מהאווירה הנעימה ושיחה מעניינת. לקראת הוועידת האקלים שהתקיימה בקופנהגן לא מזמן, הייתה גם תערוכה מעניינת של צילומים על ים המלח. צלם מאוד ידוע ומוכשר, לאוניד פדרול, עצמו היה בפתיחה, ומירם שקטר שוחה איתו על הצילומים וגם על עצמו. כל זה מלווה על ידי שירים מתקליט שרנו אז, שירים שקרובים ללב. אוסף שירי להקות צבאיות בביצוע מקורי. אז ברוכים הבאים לתוכנית של רדיו שלום, התוכנית האחרונה בעברית. אנחנו פותחים בשיר מהתקליט כמו שהזכרתי, ואחר כך השיחה עם שר החוץ אביגדור ליברמן.
שריקות הרוח נשמעות ללא מנוח, ועננים שנפגשים אומרים שלום,
ואני מתוך ליבי רוצה לשלוח מכתב קטן לאהובי כל יום.
אני אותך בכל דקה שוב מדיינת בשדה הקרב או במסע של אימונים.
אני רק לשלומך כל רגע מייחלת, כי בלבי אתה נמצא עמוק בפנים.
אני רוצה אותך גיבור של אהבה, ולא צריכה אותך גיבור של מלחמה. את המדים וגם את הכותה, תחליף בג'ינס ובחוצה פשוטה.
מבטיח לך להיות גיבור של אהבה, מי צריך להיות גיבור של מלחה.
קבל ממני עוד חיבוק ונשיקה.
תדאגי, את יכולה לישון בשקט, כי בשבילך אשמור לנצח על חיי.
איך לא אדע לתמונתך נושקת, וקחתי אותך אלה עוד בין ידיי. שעות חולפות ואני אותן סופרת, בכל שעה נמשכת לה כמו יום שלם.
שעת שלום ונשיקות לך מוצרת,
מתוך ליבי שבזכותך פועם.
אני רוצה אותך גיבור של אהבה, ולא צריכה אותך גיבור של מלחמה. את המדים וגם את הסמטה, תחליף בג'יק.
מי צריך להיות גיבור? סיפור של מלחמה.
במקום צלש דרגה ועוד דרגה, קבל ממני עוד חיבוק ונשיקה.
מבטיח לך להיות גיבור של אהבה, אני צריך להיות גיבור של מלחמה.
במקום צלש דרגה ועוד דרגה, קבל ממני עוד חיבוק ונשיקה.
ערב טוב לאדוני השר.
ערב טוב.
ותודה שהזמנת אותנו, נתת לנו את הרעיון הזה, שאני מקווה מאוד יהיה גם למאזינים ברדיו המקומי, אולי גם למאזינים בכל ישראל. איך אתה מגדיר את הביקור שלך בדנמרק?
אני חושב שזה היה מוצלח מאוד. הפגישות היו מצוינות, ואני חייב להודות שזה היה הרבה יותר טוב מהצפוי, גם מבחינת האווירה, מבחינת הידידות שכולם הבינו, וגם תוכן הדברים, ולצערי זה הרבה יותר טוב מהצפוי.
איך אתה מגדיר את ההצלחה של ביקור כזה?
תראה, היו כל מיני סיכומים ונכונות בכמה נושאים, יותר רגישים, פחות רגישים, ואחרי הניסיון המצטבר של הרבה ביקורים, אתה רואה האווירה, עצם הדיאלוג, והכל, גם עם של ראש הפרלמנט, גם עם שרת האינטגרציה, גם עם שר המשפטים, שפה שר המשפטים הוא גם ממונה כל שירותי ביטחון בניגוד למה שמתובר להם בארץ.
יש שיתוף פעולה ביניכם לבין דניבר?
וגם עם שר החוץ, שהוא שר החוץ אחד הוותיקים באירופה, מאוד מנוסה, אני חושב שהוא 9 שנים כבר משמש בסדר.
ציטטו אותו בצורה מאוד מאוד לא אוהדת לישראל הבוקר בעיתון.
אני לא יודע מה זה ציטטו בעיתונים, אנחנו היינו בפגישה, הפגישה התארכה, וחזרתי לעוד פגישה נוספת בארבע עיניים, והייתה שיחה בכל הפרמטרים, כלומר הכניסה שלנו לאיחוד, שדרוג היחסים עם האיחוד האירופי.
הוא טען שזה קשור איכשהו בהפסקת הבנייה בהתנחלויות?
אני חושב שהסברנו היטב את הנושא ההתנחלויות, שזה רק תירוץ, גם בכל הממשלות הקודמות הפלסטינים ניהלו משא ומתן מעולם לא היו עניין של ההקפאה. ומה שגם יותר חשוב, שגם לפני 67, לפני ששת הימים, לפני שבנינו התנחלות אחת, גם אז בין 48 ל-67 היה אותו מצב של החיכוך, של המתח, של הטרור.
הצרה היא שהאירופים לא מקבלים את הטענה הזאת.
האירופים תלוי מי.
הדנים מקבלים את זה?
אני חושב שההסבר הזה התקבל לא רע גם בוועדת החוץ של דנמרק, גם במפגש עם נציגים מפלגות עם של ראש פרלמנט. מה שגם יותר חשוב, דיברנו איתם הרבה על השינוי אולי של החוקים הבינלאומיים, במידה רבה הסכימו איתנו
להקל על המלחמה בטרור?
כן, שבזמנו כשהתקבלו אמנות ג'נבה למנהם על החוקי מלחמה, בעיקר ידעו וידעו אחרת מלחמות בין צבא סדיר לצבא סדיר. היום כשטרור משתחולים, גני ילדים משמשים כבסיסי טרור לירי על אוכלוסייה אזרחית, זה חייבים להכניס את כל השינויים להתאים לעידן הטרור, שזה האתגר הגדול או האיום הגדול של המאה ה-21 על החברה החופשית.
הרגשת שהם מוכנים להאזין
לדיונים? יש להם היום גם ניסיון עם
עצמם נלחמים בטרור
באפגניסטן.
לא רק זה, גם פה איומים על אזרחים דנים מצד טרור מוסלמי.
הניסיון האפגניסטני שלהם עוזר להם קצת להבין את זה אחרת. גם ישיבה ולהתעלב לדיון בפרלמנט הבני לגבי חיילים הבניים בדרום לבנון, יש לפותם.
כן.
ניסינו לשכנע, אנחנו חושבים שזה חשוב שדווקא כמה שכוחות מייחוד אירופי יבואו לאזור של דרום לבנון. אבל סך הכל גם בהרבה דברים נוספים הם הפגינו הרבה הבנה, וחייבים לנהל את הדיאלוג. דנמרק זה מדינה מאוד פעלתנית באזורנו, מעבירה הרבה כספים,
כן.
כסיוע חוץ, כולל לפלסטינים. לנו יש את כמובן את החוב ההיסטורי. דנמרק הייתה בין מדינות הבודדות שהצילו את היהודים, הבריחו את רוב היהודים והצליחו להציל רוב הקהילה היהודית.
אתה רואה הבדל בין דנמרק לנורווגיה ושוודיה למשל?
אני חושב שיש הבדל גדול ביחס, בכל הנכונות או פתיחות כלפי הבעיות שלנו.
אז איך מסבירים את ההבדל הזה? למה דווקא שם סגור וכאן פתוח? איך אתה יכול להסביר דבר כזה?
תראה, אני חושב שבדנמרק הרי דבר כמו בנורווגיה, למשל להכריז על שנת קנוט אמסון, בן אדם שהעביר את הפרס נובל שלו
להיטלר, לגבלס,
וכתב הספד על מותו של היטלר וכינה אותו לוחם אמיץ למען העתידה של האנושות. זה בלתי
אפשרי. אבל גם סופר גדול, אין מה, את זה אי אפשר לקחת.
אי אפשר להפריד בין אישיות פה. אני חושב שכל ניסיון להפריד את זה בין סופר, בין הספרים של האיש לבין איש עצמו, זה בלתי מתקבל על הדעת. אחד שמעביר את הפרס נובל שלו לגבלס וכתב הספד להיטלר, הוא לא יכול להיות מקובל בשום צורה, גם עם כל הכישרון הגדול שלו.
אתה חושב שזה לא יכול היה לקרות בדנמרק?
זה לא יכול לקרות בדנמרק.
או מאמר כמו שהתפרסם באפטון בלאדת לא יכול להתפרסם בעיתון שוודי?
אני חושב שבדנמרק הם הכי חזק כלל, הם הבן הבודדים שפרסמו את הקריקטורה של נביא מוחמד, והם מוכנים לשלם את כל המחיר. פגשתי אותם מתונאים שפרסמו את זה היום בבוקר, וראיתי שגם בדנמרק הם נאלצים להסתובב עם השמירה הצמודה עד היום. למרות שמאז כבר עברו חמש שנים והם עדיין מסתובבים עם שמירה צמודה והם מוכנים.
אז הוא הרגשת פה בבית בעצם כמעט?
אני לא הרגשתי, אני לא יכול להגיד שהרגשתי פה בבית, אבל הרגשתי פה וגיליתי פה הרבה פתיחות, ניסיון להבין.
אפשר לתרגם את זה גם למשהו יותר תכלס, למשהו יותר קונקרטי לדעתך? גם עם השדרוג של האיחוד האירופי למשל?
לרחתי יש כמה
תמיכה נגיד בדוח גולדסטון,
בדוח גולדסטון הם נמנעו,
אבל העלית את הנושא הזה?
כן, בהחלט הנושא עלה, וכתוצאה מכך גם הסיפור של השינוי והחוקים הבינלאומיים
במלחמה בטרור,
והכל בכל הקשר של מלחמה בטרור במהלך שלנו, והייתה פעם האווירה. היו הרבה אנשים שפה בגישה, אני חושב שהייתה עברה מצוין.
אבל אתה יכול להבין את הגישה האירופית הזאת שרואה את דוח גולדסטון כמשהו שצריך להתייחס אליו?
זה מפורש של גורמים קיצוניים לנצל את כל העקרונות של החברה החופשית דמוקרטית על מנת להרוס אותם דמוקרטיה. הרי מי הוביל נגדנו כל המהלך של דוח גולדסטון? מי הצביע נגדנו? זה בהחלט הבירות הדמוקרטיה, כמו צפון קוריאה, כמו איראן, כמו זימבבווה, כמו לוב, כמו...
אם זה בדבר אמר על גולדסטון, לשופט גולדסטון, אי אפשר לומר...
אני חושב...
יהודי, שיש לו אולי כוונות טובות.
אני חושב שאלף זה שיהודי לא אומר שהיו לו כוונות טובות, ולצערי אנחנו מכירים לא מעט יהודים שהובילו הרבה יוזמות אנטי-ישראליות ואנטישמיות, גם מי שיזם את כל החרם ה... אקדמי באנגליה היו יהודים, חלקם גם ישראלים לשעבר. בסיס זה מדינה ידידותית, וגם בין החברים, בין ידידים, חברים בחילוקי דעות, כהבנות, וחשוב ללבן את כל אותם סוגיות. ואני חושב שהתחלנו להסביר את עצמנו הרבה יותר טוב, אני מקווה שגם נצליח גם לשפר. למשל פה הם לא ידעו שצהר בעצמו עשה הרבה תחקירים על כל אותם דברים בלי קשר עם גולדסטיין והרבה לפני גולדסטיין. אז יש פה כל מיני דברים שניתן לתקן, ועצם הדבר לא חושב.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
נסיעה טובה להולנד ולישראל.
תודה.
אני נוסע מחר לישראל גם בעצמי. אחרי דברי ברכה ופתיחה של יושב ראש איתן יגאל רום, ניתן זכות דיבור לשגריר ישראל בקופנהגן ארתור אבנון. בבקשה.
יש כזה מין מנהג בארצות הברית שנשיאים, בלי לשוות את עצמי, בטח לא לנשיא ולא לאב אחד רם מעלה כזה, יש שנקרא Fireside Chat. התחיל עם זה הנשיא רוזוולט בזמנו, שבזמנים הקשים ביותר, בזמן מלחמת העולם השנייה, היה יושב על יד אח מבוערת ונועם לאומה. זה היה בעיקר ברדיו, כי אז הטלוויזיה הייתה רק בחיתוליה, והיה נועם לאומה האמריקאית על הדברים שמעניינים את העם, והיו דברים קשים. לימים היה ניצחון, אז היו דברים יותר מעודדים. אז ה-Fireside Chat נקרא ככה משום שהנשיא תמיד רצה לעשות את זה בצורה לא פורמלית. אז עכשיו, היות והציבור כאן הוא לא גדול במיוחד וניתן לשבת, אני אתה לא יושב עם כבודו של הציבור, אז אנחנו נעשה את זה בצורה עד כמה שפורמלית. ואני רוצה מבחינתי להזכיר את המפגש בשנה שעברה, קצת יותר משנה, כאשר אני הייתי כאן חדש, אתם לא הכרתם אותי, ומאז הפגישה, אותה פגישה, יצא לנו, לפחות אם לא כקבוצה, אז כיחידים, יצא לנו להיפגש עם אחדים מהם, מכם, דינה ואני, גם במישור היותר אישי. עם חלק נפגשנו באירועים שונים, בין אם זה בחגיגה היפה של יום עצמאות, שאתם שם חסר מתופף, אז הכרחתם אותי לשבת על יד התופים, ואני, זה היה נורא ביום, אני כל כך סבלתי שם, זה היה אז באמת אני רוצה להגיד לכם, יש פה מין אווירה כזאת שמצאתי, זה לא היה בכל מקום, חיי לא, היו ישראלים בהרבה מקומות ששרתנו בהם. אני הייתי באיזה כבר המקום החמישי שבו אני משרת, והקהילות של הישראלים שאימן נפגשנו, דינה ואני, היו לפעמים קצת יותר מגובשות, לפעמים פחות, אבל כמו כאן לא היו. ואני חושב שבזכות אולי הארגון הזה ואיתן ומה שאתם עושים כאן ביחד, אז יש יותר את האחידות הזאת, הלכידות, ו מבחינתי זה באמת תענוג להיות פה בהיבט הזה. מה שקרה בשנה שמאז נפגשנו, הייתי רוצה בזמן הלא ארוך מאוד שיש לנו כאן ביחד לשטוח בפניכם את הדברים שמעסיקים אותנו כשגרירות, משום שאנחנו פה עוסקים בענייניה של מדינת ישראל, בין אם בעניינים של, בלי להגזים בזה, אבל באמת בין אם בעניינים שברומו של עולם, ששייכים לאינטרס הלאומי של מדינת ישראל, הביטחון שלה וכן הלאה, ובין אם בדברים היותר קטנים, שזה ענייני דיומה, של טיפול פקידותי בדברים כאלה ואחרים, כל מיני נושאים מהסוג הזה. אז אני רוצה ככה ממבט, ממעוף הציפור, בהיבט שלי, להצביע על הנושאים החשובים שהעסיקו אותנו בשגרירות בשנה הזאת. והאמינו לי, היו עניינים אולי לא הרבה, אבל אלה שהיו, הם היו כבדים מאוד, והם נגעו הרבה מאוד חומר להתמודד איתו ולהתלבט איתו, בחלקו לשמוח ובחלקו להיות אפילו עצובים באמת, ולכאוב על דברים שהם לא בסדר ולא קורים כמו שאולי היינו כולנו מצפים שבמדינה כזאת יקרו. אז אני הייתי מתחיל קודם כל בכך שכשנפגשנו, לא יודע אם כולכם הייתם במפגש הראשון, אני מתייחס אליו כל הזמן, זה לא משנה כל כך, אבל נגיד בשנה שעברה מאז אותה פגישה, הייתה מלחמה בעזה שאנחנו בארץ קראנו לה עופרת יצוקה. והמלחמה הזאת הביאה, אני חושב, לשינוי אדיר גם במציאות של המזרח התיכון שם, ואפשר לנתח מה בדיוק היו השינויים האלה, ועל זה אפשר אחר כך אם אתם רוצים, אבל זה הביא גם לשינוי התייחסות כאן למדינת ישראל במישור אני אקרא לזה הציבורי. אצלנו במינוח הדיפלומטיה, אני לא יודע אם אתם יודעים, ישנו מונח שאנחנו קוראים לו דיפלומטיה ציבורית, לומדים את זה בבית ספר לדיפלומטיה. אז דיפלומטיה ציבורית זה כל מה שאתה עושה כדי לשפר את מעמדה של המדינה שאתה מייצג אותה, כל מדינה זה יכול להיות, לא רק מדינת ישראל, במישור הציבורי. כשהנחת המוצא היא שאם דעת הקהל באותו מקום שאתה משרת בו היא חיובית מבחינתך, אזי זה ישפיע, לא בהכרח ישנה לגמרי, אבל זה ישפיע גם את ההתייחסות של הממשל. זה דבר שמאוד מאוד בולט בארצות הברית, כי בארצות הברית הקונגרס נבחר בשיטה מסוימת, חברי הקונגרס באים מאזורים מסוימים והם נמצאים בביתם לצורכי עבודה יותר מאשר בוושינגטון. לא יודע אם זה ידוע, זה השתנה כשהיינו שם, כשהייתי קונסולני בשיקגו. קלינטון בזמנו כנשיא שינה את השיטה שם, והמרכז של הפעילות של חברי הקונגרס עבר לשטח, למקומות שמהם הם נבחרים, ולכן דעת הקהל באותם מקומות הייתה חשובה בצורה בלתי רגילה, משום שאנשים נפגשו איתם וזה השפיע על ההצבעות שלהם בקונגרס, ותוצאה מזה על מדיניות של הממשל. זה ישים במידה מסוימת גם פה בדנמרק, כשההשפעה של דעת הקהל על הפרלמנט היא גדולה, על הממשלה עצמה, על הזרוע הביצועית בממשל הדני פחות, אני אסביר את זה עוד, אבל יש לזה השפעה. ומעמדנו בדעת הקהל הדני, הייתי אומר, מצבנו בדעת הקהל פה בדנמרק השתנתה. אני רוצה לפתוח פה, ואני אמשיך עוד מעט, אני לא שכח במה הפסקתי, אני רוצה לפתוח פה סוגריים משהו על דעת קהל. לא בגלל שהיו אצלי בבית, אבל הייתה קבוצה של 12 עיתונאים שאכלו אצלי צהריים בבית ופמפמתי להם את מה שחשבתי שצריך לפמפם שם. ושאלו אותי את השאלה, תגיד, איך אתה נהנה מזה? שככה זה היה סרקסטי, זה היה. שחושבים עליכם בדנמרק? אז עניתי קצת בצורה סרקסטית בעצמי, ואמרתי, רגע, מי אתם? זה לא היה תוקפני, יש שם גם ידידים, באמת, שלא לחשוב. אבל שאלתי מי אתם, והתכוונתי לזה. מדוע? משום שלפעמים נוטים לבלבל, המון אנשים מבלבלים בין מה שכתוב בעיתון לבין דעת קהל. מה זה דעת קהל? דעת קהל זה כשעושים סקר ובודקים מה ההתייחסות באחוזים, עושים את זה המון בארצות הברית. דרך אגב, אני מזכיר כל הזמן את ארצות הברית, הייתי שם 15 שנה בתפקיד off and on, כל הזמן הייתי שם בשלוש שליחויות שונות, וראיתי איך הדברים מתבצעים. היו שם סקרי דעת קהל על מצבה של ישראל כל שני וחמישי, וידעת פחות או יותר מה קורה. ומה נמצא? שמצד אחד בעיתונות ביקורת כמו פה, אתם מכירים את הביקורת פה, מה זה שידורים מהארים, חייל ישראלי מפצח ראש של פלסטיני, זה נכון וזה רע מאוד, זה חבל וככה, לא חבל שמשדרים, חבל שזה קורה, אבל רואים את הדברים האלה ואתה אומר, דעת הקהל פה באמריקה נגד ישראל, למה? אתה קורא את העיתון כל שני וחמישי משהו אנטי ישראלי, כל שני וחמישי משהו בטלוויזיה, משדרים לך, באים כל הדוברים הפלסטינאים האלה באנגלית רהוטה ושופכים את כל הרעל שיש להם לזה, וכולם אומרים וגם מתחילים, איפה הסברה הישראלית, כל הדברים האלה, בסדר, גם זו שאלה. אבל יש את הנטייה הזאת לזהות בין מה שמשדרים בתקשורת לבין דעת הקהל, וזה לא אותו דבר. והראיה היא בארצות הברית, ששם כבר שנים, באמת שנים, זה קצת מוזר, אבל ככה זה, כשאתה שואל את השאלה, משהו ספציפי מאוד, למשל, אתה שואל משהו ספציפי, האם אתה בעד התנחלויות או נגד? הרוב המוחלט נגד. בציבור האמריקאי, לא מדבר כרגע, הדתך נתונה למדינת ישראל או לעולם הערבי? או לחילופין למדינת ישראל או לפלסטינאים. אז אתה רואה שהעדה לעולם הערבי, לפלסטינאי, נע בין 11-15% תמיכה, ולישראל זה בדרך כלל בין 60 לבין 75%, כל היתר לא יודעים. אז זה פחות או יותר השיעור. כאן בדנמרק, יכול להיות, מאוד יכול להיות, שאם יעשו סקר דעת קהל, ניצא לא טוב. מדינת ישראל תצא לא טוב, אבל אני לא יודע את זה. זה לא נבדק מדעית, אני לא יודע, נעשה פעם איזשהו סקר מאוד מאוד מוזר, הסתכלתי על השאלות ששאלו, וגם שם אני אפילו לא זוכר מה היו התוצאות, לא התייחסתי לזה, כי זה לא היה רציני. אבל אם לוקחים את התקשורת, ואם לוקחים את ההנחה, שמשהו מכל מה שמשודר בתקשורת גם נקלט ונתפס, אז אני חושב שבביטחון די לא מוחלט, אבל די ככה חזק, אפשר לומר שדעת הקהל לא יכולה להיות חיובית כלפי מדינת ישראל. במקרה הטוב זה לא יהיה נגיד שנאה לישראל, אבל אלה תהיה חוסר ידע, כי הציבור ככללו ניזון ממה שהוא מקבל מהתקשורת, ולא מביקורים בישראל שהוא רואה עם העיניים שלו, ולא מלימוד יותר לעומק של הבעיות של, של נגיד של הסכסוך של, שלנו וכן, לא ניזון מהדברים האלה אלא מהתקשורת, ולכן יש להניח שמצבנו לא טוב. ולכן אני אומר, הפעולה בעזה בהיבט הזה של דיפלומטיה ציבורית, כפי שאני קורא לזה, תדמית מדינת ישראל, זאת הייתה תקופה מאוד קשה שלא נגמרה עד היום. ומטה, עם כל הצניות, הבוקר צלצלתי לבכיר במשרד החוץ כדי לבקש שמחר בהצבעה בנושא, יש נושא שנקרא דרבן 2, ומסתבר זה עוד מתגלגל. הסיפור הזה היה בז'נבה לפני כמה וכמה חודשים, 8 חודשים, זה מתגלגל, זה הגיע לעצרת הכללית של האום, כמו הסיפור של גולדסטון. זה שני דברים שונים, דרך אגב, אם לא ידעתם. זה, יש לנו כל שני וחמישי, יש איזה דבר. וגולדסטון עוד יגיע גם כן למשרד הביטחון, למועצת הביטחון, ולאן לא. עד היום מתעסקים בדבר הזה, ואנחנו פה כשגרירות, כל יום פעמיים, זה לא כל שני וחמישי, כל יום פעמיים מתקשרים עם גורמים בממשל כדי לבקש סיוע בהשלכות האלה של אותן פעולות שאנחנו עושים להגנת תושבי מדינת ישראל. אני עדיין בנושא של הפעולה בעזה, של עופרת יצוקה. לצד זה, היו השלכות מבחינת הממשל הדני. איך הממשל הדני התייחס למה שהיה ולתוצאות של הדבר הזה. מה שקרה פה הוא דבר ברור, שהדבר שנקרא דעת הקהל אומנם השפיע, אבל רק בשוליים ובאופן עקיף. אז אני אגיד קודם איך הוא כן השפיע. הוא השפיע כי ישנם בדנמרק, ואני לא מגלה לכם סוד, אתם יודעים יותר טוב ממני את זה, בתור מי שחיים כאן, ישנם ארגונים שנקראים NGOs, ארגונים ללא מטרת רווח, שעוסקים בכל מיני, החל ממחזור של בקבוקים ריקים ועד לבעיות העולם. וישנם כאלה, האמינו לי שחלקם, אני הייתי אפילו משתמש, אפילו לציטוט, הייתי משתמש בפסיכולוג כדי להבין מה הולך לראש שלהם, שאני לא מבין את זה ממש, ששמים להם מטרה אחת וזה להתעסק איתנו. עכשיו הם לא להתעסק איתנו, דרפור מיליון קורבנות, ובזימבבואה משהו דומה, וקונגו, ושם זה ככה טוב טוב לאט לאט, כדי שאדם יוקז לאט לאט, ואף אחד זה וקוצצים ידיים וכל הזה, ואותה מעניין מדינת ישראל הדבר היחיד. עכשיו הם לא אומרים את זה ככה, הם אומרים אני עוסק ב, יש ארגונים לזכויות אדם, זכויות אדם, אני מטפל בזכויות אדם. תשאל באיזה זכויות אדם, איפה בעולם הם מטפלים? רק ישראל. אין, אנחנו, כל פעם אני מקבל איזה מכתב על איזה אסיר פלסטיני כזה או אחר, אחד שנדון לעשרה מעשרי עולם, וזה, והם מטפלים בזה וככה. ואנשים האלה, תעזבו שהם כותבים מכתבים לעיתונות, ושהם מופיעים ברדיו וזה, ומביאים כל מיני מנובלים מלחק ומכל מיני מקומות כאלה כדי להופיע באדם וכל הדבר הזה. אבל הם לוחצים מאוד על חברי הפרלמנט. הם כל הזמן, הם התמקמו לפעמים אפילו פיזית. וראינו אותם איזה בוקר, הגענו לשביעות, יותר נכון הביטחון, הם הזהירו אותנו לא לבוא, הצלצלו לא לבוא, כי היה מעל. היה מאהל על יד השגרירות, ישנו שם, באו בלילה לפני, הקימו אוהלים על יד המאהל, בבית, אני לא צוחק. הקימו, זה היה בקיץ, אבל ירד גשם אימים, אבל לא חשוב, הם היו שם, עם האוהלים ועם הכל. באו במשטרה, אז הרחיקו אותם קצת, כי הם היו ממש על יד הפתח, אם היינו מגיעים לא היינו יכולים להיכנס, אבל זה דברים כאלה. וכך היו גם ניסיונות לפרוץ לשגרירות, אבל ניסיונות ממש עם אלומים שהמצלמות שלנו הסריטו את הכל, אבל לא משנה, נעזוב את יש כל מיני התנכלויות כאלה לשגרירות, אבל נעזוב את זה. הקבוצות האלה מפעילות לחצים על חברי הפרלמנט שלא יתואבו. ואז מה קורה? יש בפרלמנט, יש עוד, באמת אני אומר לכם, ולא כי יש אחד שבמיוחד בולט, אני לא רוצה כרגע להזכיר שמות כאלה אחרים, אבל יש לנו ידידים בפרלמנט, ואני ראיתי את זה לאחרונה לא בפעם הראשונה, כשהשר ליברמן היה פה, ואז אני יכול לדבר קצת אחר כך אם תרצו. וישנם הידידים האלה, אבל ישנם גם אויבים. גם כן אנחנו אומרים, אני מאוד נזהר לא לכנות אנשים בשמות ולהגיד שהם זקוקים לטיפול רפואי, אבל לפעמים אני אומר לכם, זה לפעמים הם פשוט מפלים מאוד. מה אדם כזה שלא חי שם ולא יודע, ולא פתאום יש, לא חשוב מה שתעשה, אתה תתלט עצמך ותתאבד, והוא יגיד פגעת בפלסטיני. אני לא יודע, זה פשוט דברים לא יאומנו. ואנשים האלה פונים לשר החוץ ולפעמים לראש הממשלה, ובדיוק כמו שקורה בכנסת, שאילתה מגישים שאלה, והוא חייב להופיע, הוא חייב להופיע ולתת תשובות, ויש לחץ אדיר על ממשלת דנמרק בנושאים שקשורים אלינו מחברי פרלמנט כאן, והלחץ הזה בא מאותם NGOs שמגיעים. ואתם יודעים מה, לפעמים בממשל הדני גם כן רואים טלוויזיה כל הזמן, גם הם יוצאים מתוך הנחה שאולי אם משדרים דבר כזה בטלוויזיה, בטח הציבור שלנו שבחר בנו חושב אותו דבר, אז כדאי שאנחנו נטפל בנושא הזה. ואז ישנן השאלות ששגרירות מקבלת, אבל אני חוזר חזרה לשורה התחתונה. הממשל הדני פה עושה עבודה בלתי רגילה באמת במה שנוגע לטיפול בנושאים המזרח תיכוניים. אני עכשיו אגיד, לא לחשוב שגם בין המדינות פה אני כן עושה השוואות. יש מדינה שקוראים לה צ'כיה. אין, מחר יהיה דרבן 2 באום עוד פעם, הם יצביעו נגד חד משמעית, אמרו לנו כבר, אין ספק, יצביעו נגד, לא שואלים שאלות בכלל, כל יוזמה של הגוש הערבי זה עובד נגד ישראל, הצ'כים מצביעים נגד, ולא מעניין אותם שאין קונצנזוס באיחוד האירופי. האיחוד האירופי בא ואומר להם, עוד יש עכשיו נשיאות שוודית, אז בכלל זה על הפנים כל מה שקורה שם, אבל הם אומרים, אז מה המוסר שלנו אומר להצביע נגד, והם יצביעו נגד מחר. איך דנמרק תצביע? היא תימנע. ובכל זאת, כנראה, אני מנחש פה, תהיה הפתעה גדולה מאוד אם היא נגד אותה הצעת החלטה, כי פה נכנס עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר עליו קצת יותר מאוחר, אבל אני אכניס אותו כרגע. מהו האינטרס הדני במזרח התיכון? האינטרס הדני במזרח התיכון, כשהם מסתכלים על המזרח התיכון, רואים את המקשה הענקית הזאת של 250, כבר לא יודעים בדיוק, כי לא סופרים שם בדיוק, זה 300 מיליון ערבים. מדינת ישראל זה 5 מיליון יהודים שם, 7 מיליון, אבל 5 מיליון יהודים, וצריך את הקשר הכלכלי, וצריך את הביטחון השגרירויות שלהם, והיה הסיפור עם הקריקטורות שפגע בהם באינטרסים שלהם בעולם הערבי מאוד מאוד, ויש עניינים פנימיים, ופה בעניינים הפנימיים של זה, פה הייתי מבקש לך לחבות את הרדיו בבקשה, כי זה משפחה, אבל ישנם נושאים שאני לא אדבר עליהם. מה שאני יכול להגיד, אז אני אגיד, שר החוץ היה הדני, היה בישראל, ויצא לי להיות איתו, הייתה עדיין הממשלה הקודמת, ויצא לי להיות איתו בפגישות הכי אינטימיות, ראש הממשלה עם שר החוץ, שרת החוץ אז, ועם הנשיא ועם אחרים. והוא שמע על מצב השיחות, סיפרו לו על מצב השיחות. השיחות, אתם זוכרים, שהיו אז בין הפלסטינאים לביניהם. והוא יצא אופטימי מאוד. הוא יצא מהפגישות האלה, אני מודיע לכם, הוא יצא אופטימי מאוד. והוא נסע לרמאללה, וחזר, ואני חיכיתי לו במעבר, בביטוניה שם, ירד גשם לשם שינוי שם, באוקטובר בארץ ירד גשם. אגב, צופים גשם להיום מחר, בארץ. חוגגים את זה? חוגגים, כי מה החגיגה גדולה? המפלס של הכינרת, אתם זוכרים את הגשמים של שבוע שעבר? ולפני שבוע.
3 סנטימטר.
כמה?
3-5 סנטימטר.
תסלח לי. תסלח לי, 8 אני, אז זה שחסרים עוד 5.5 מטר זה לא חשוב.
כל מסר גדול מתחיל מצד.
אז מתחיל מצד, כן. אז צריך לרדת יום ולילה במשך כל העונה עד אפריל גשם, כדי שיעלה במטר, זה מה שאמרו. חסרים 5.5. אוקיי. מכל מקום, הוא יצא החוצה מהפגישה בשטחים, ברמלה, ואני רואה שפניו נפלו. אמרתי לו, אתה רגיל לגשם? פניך נפלו, אני קצת נותן את זה, אתה עצוב בגלל שיורד גשם? הוא אומר לי, לא, אני פסימי מאוד. מה היה הפסימי? זה לפני עזה, לפני הסיפור, לפני. אז הוא אומר לי, תשמע, אני, לשם, הוא אמר, לשם שינוי, זה לא הפלסטינאים, זה לא הפלסטינאים שמתלוננים עליכם, זה הפלסטינאים שמתלוננים על עצמם. מה זה יקרה על עצמם? הנה, אז הוא אומר, הוא הובא של הביקור של שר החוץ הישראלי כאן בדנמרק הייתה מאוד מאוד פשוטה. שר החוץ אמר, אני, כל מה שאני רוצה לעשות זה שיכירו אותי יותר טוב, והוא ידע על מה הוא מדבר, משום שהתדמית שלו כבן אדם לא הייתה עד עכשיו כאן תדמית חיובית. אני חושב שזה השתנה, לפחות אלה שפגשו אותו, הוא לא פגש את כולם, הוא לא הופיע בכל התקשורת, הוא מופיע בתקשורת, הוא מעדיף לפעמים לשלוח את הסגן שלו, את דני אילון. כי כל אחד יש לו את הסגנון שלו, איך הוא מופיע, לא מה שהוא אומר, אלא הסגנון, לא, הצורת הדיבור, יש לו מבטא כבד רוסי, אבל כשאנשים שפגשו אותו, התרשמו ממנו כאדם חם, כאדם הגיוני, כשהוא מדבר על מדיניות ישראל כלפי האזור שבו אנחנו חיים, אומרים אלה שפגשו אותו, פתאום זה נראה אחרת, משום שהוא מסביר את הדברים. זה לא כמו בתקשורת. בתקשורת נותנים לך תחת מרכאות, אומרים לך איזה צטט קטן שלפעמים יוצא מהקשרו, ואתה לא יודע מה העמדות אמיתיות. ולכן נוצרה תדמית מסוימת, והוא הסכנה הזאת, הבינו אותו הרבה יותר טוב. עכשיו, אני הייתי רוצה לעבור לשני הדברים האחרים שקרו בשנה הזאת, שמתקשרים לכל זה. הכל מתקשר. שקרו בשנה הזאת מאז שנפגשנו לאחרונה. אחד, הבחירות בישראל, ושתיים, הבחירות, אני רואה שמסתכלים על השעון. הבחירות בישראל והבחירות בארצות הברית. מה קרה כתוצאה מהבחירות האלה? מה קרה בדיוק? אנחנו יודעים, פה נבחר ככה ופה נבחר ככה ואובמה וכל הדברים האלה. אבל בשטח, וזה מתקשר ישר לכל הנושא שאני מדבר עליו, שזה הסכסוך בין הפלסטינאים וביניהם, בין העולם הערבי וביניהם אם רוצים. קרה פה דבר מאוד מאוד פשוט. אותם גורמים שהיו במסע ומתן איתנו לפני הבחירות בישראל ובארצות הברית, הפסיקו לשאת ולתת באופן חד צדדי, בלי להודיע, בלי להסס. וכששואלים רגע אחד, מה קרה? למה השיחות הופסקו? בגלל סיבה אחת שהם אומרים אותה, ובגלל סיבה השנייה שהם לא אומרים אותה. נגיד אמריקאי, בעיקר לא את אובמה, אז מה הם אומרים עלינו? עם אלה אי אפשר לדבר, עם אלה אין על מה לדבר, עם אלה, למה אלה ימניים והוא גזען והוא זה וזה? נוח מאוד שנבחרה בישראל ממשלה שיש לה תדמית ימנית, ביניהם ימנית מאוד, לא חשוב, אבל זה תירוץ, איתם אנחנו לא נדבר. עם האמריקאים הסיבה אחרת, אבל זה מגיע לאותו דבר. אובמה יוציא לנו את הארמונים מהאש. למה אנחנו צריכים לשבת ולשאת ולתת, כשאובמה מופיע לו בקהיר, באוניברסיטה שם, ויורד על הברכיים כמעט להיות נחמד לעולם המוסלמי ככלל ולעולם הערבי, אז הוא כבר יטפל בישראלי. זאת הייתה הסיבה, רבותי, אני מודיע לכם חד משמעית, זאת הייתה הסיבה, מורכבת משני חלקים, שהפלסטינאים הפסיקו את השיחות. לא שאנחנו, אנחנו מתחננים אליהם, בואו לשיחות, נתחיל בלי תנאים מוקדמים, כל שני וחמישי. עכשיו זה הולך להשתנות דרך אגב, אבל זאת הייתה עד היום העמדה הפלסטינאית, הבחירות בישראל והבחירות בארצות הברית. ומכאן אתם רואים את התשובות של הממשלה בישראל, שאנחנו כאזרחים ישראלים יכולים להסכים או לא להסכים, כל אחד מאיתנו בוחר, יש לו השקפת עולם בצורה מסוימת, אנחנו יותר לשמאל, אנחנו יותר לימין, תלוי בשקפת העולם. אבל הגישה שהממשלה הנוכחית בחרה בה הייתה בנושא התנחלויות. למה? כי ידוע שהנושא של ההתנחלויות מאוד מטריד את הפלסטינאים. הם רואים בהתנחלויות השתלטות על מה שהם קוראים, אני שם במרכאות, יכול להיות שאתם מסכימים לזה, אבל, או חלק מכם מסכימים לזה, בראייה הפלסטינאית, כל התנחלות, כל התפשטות בשטח כזאת, זה עוד חתיכה אחת מהמדינה הפלסטינאית לעתיד, פחות בשבילם. וזה ממש זה. אז הממשלה בישראל אומרת, אתם לא רוצים לשבת לשולחן הדיונים, אנחנו לא מוכנים לדבר איתכם כרגע על נושאים ששייכים לשולחן הדיונים. ההתנחלויות היה על שולחן הדיונים, כבר הגענו להסכמה על זה בעצם. כולם יודעים בדיוק על מה מדובר. הגענו להסכמה. אתם יושבים, לא רוצים להצטרף לדיונים, ומצד אחד להכתיב בנושאים ששייכים למסע ומתן, לא מוכנים לעשות את זה. לכן נתניהו אמר אתמול הוא אמר. לא, סליחה, נתניהו אחד השרים, מישהו אמר את זה מתוך הממשלה. אמרו, שולחן הדיונים עוד פעם ייפרס ואנחנו נשאר סביבו, תהיה הקפאה של ההתנחלויות, ניתן לדיונים להימשך 10 חודשים או משהו כזה. זה הקשר, פה אנחנו עומדים. אז יש עוד הרבה מה להגיד בנושאים האלה, אבל אני אמשיך לרגע עם כמה פרסומות, בבקשה. אני רוצה ככה, קודם כל לספר לכם שהשגרירות שלנו, פרסומת לדברים שנעשים בשגרירות, עוסקת הרבה בכל הנושאים של התרבות ושל מדע ושל עסקים ודברים שכל שגרירות נורמלית עוסקת בהם. אנחנו לצערנו לא שגרירות נורמלית, כי אנחנו מייצגים מדינה במצב שהוא לא נורמלי, אז אנחנו צריכים לטפל בכיבוי השריפות ככה בדברים הנחמדים והיפים ששגריריות אחרות מטפלים רק בהם ולא בשום דבר אחר. אז שתדעו שמחר נפתחת תערוכה על ים המלח, תערוכת צילומים בספרייה המרכזית של קופנהגן. עכשיו לזה יבוא...
זה ביום חמישי, יום חמישי, לא?
מחר יש את וואלה, אתה צודק, ביום חמישי. תודה. מחר האומן מגיע, יש שם שני אומנים, אחד מהם הוא אדם שאני הכרתי בתפקיד הקודם שלי, לאוניד פדרול. רבותיי, אני מודיע לכם, לאוניד פדרול, האיש הזה עלה, נדמה לי, בשנות ה-90, העלייה הגדולה הזאת מרוסיה, יש לו עין ויש לו עדשה, והוא, אם ה-National Geographic מפרסם את הצילומים שלו במגזינים שלהם, אז הם יכולים להבין שזה קליבר, באמת קליבר, אני אומר לכם. והוא מצלם את ים המלח, לא רק את ים המלח, אבל יש לו סדרה על ים המלח מדהימה. והסדרה הזאת, אנחנו הבאנו אותה עכשיו, משום שיש את הכנס על האקלים, וזה מתקשר לנושא של האקלים בצורה ישירה, או התערבות האדם בנוף בטבע.
אבל אני חושב שאפשר להגיד ים המלח.
כן, יכול להיות שזה באמת הדקה השישים, אבל נכון, אבל יש מחשבות אחר. בוא נעזוב את ים המלח לרגע. אז אני, סליחה, התערוכה
עד סוף דצמבר.
כן, אז תהיה התערוכה הזאת, מחר מחרתיים תהיה פתיחה הדבר הזה. אני אגיד שם כמה מילים על הקשר שבין התערוכה הזאת לבין הכנס על האקלים, אז אני לא אגיד את זה פה כדי שתוכלו לבוא. אז לא, באמת לא, לא עכשיו יש בשבוע הבא שזה שבוע לפני פתיחת הכנס על האקלים, ייפתח פה בדנמרק, איפה בדיוק זה רשום לי בפתק השני, זה מפגש מים. גם זה מאוד מאוד קשור בנושא האקלים. רבותיי, אני נותן לכם רק את הקדימון הקטן, הנושא של האקלים. כולם מסתכלים על החור באוזון, החור באוזון ואיך זה משפיע, המסת הכתבים, כל הבעיות באמת רציניות הזה, לא שמים לב לאחת ההשפעות הנוראות של השינוי באקלים, וזה מה שנקרא באנגלית desertification. המדבריות הולכות וגדלות, מדבר אחד הולכים וגדלים, צמחייה זז, ככה יש יותר צמא, ברור, אנשים זזים עם הזה, זה תנועת אוכלוסין, אבל יותר רעב, יותר קשה לגדל את המזון שרוצים לגדל אותו. יש, כן, זה באמת, זאת אחת הבעיות הגדולות שצפויות לכדור הארץ שלנו, אם לא יתבלו נושא אקלים, זה עניין הזה. ומה שנוגע למים, למדינת ישראל יש תשובות. לא את כל
התשובות. אין מים, אבל יש תשובות.
יש תשובות ויש מים. יש מים, רק תלוי כמה את מוכנה לשלם כדי להוציא אותם. משום שיש, כש שגרירים ממונים לתפקיד חדש לשגריר, אז בארץ משרד החוץ מארגן כמה פעילויות מעניינות של לראות דברים חדשים שיש במדינה, כדי שתוכל לצאת ולספר עליהם. ולקחו אותנו, אני אומר לכם, לקחו אותנו למפעל התפלה בפלמחים, משלו ים, ויש שם רעש אימים, כזה שיש שם דבר שנקרא, מה אני יודע על זה, אבל אמרו לי שקוראים לזה אוסמוזה הפוכה. עד היום אני לא יודע מה זה אוסמוזה, זה נדע מה זה אוסמוזה הפוכה. אז יש, אז המים האלה באים בלחץ אימים לתוך ממברנות כאלה מאוד 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 דקות, וזה מוציא אפילו המלח שהוא מומס במים, זה עוצר את המלח. והמים יוצאים החוצה, ובצד השני ברזים אתה שוטט את המים האלה הכי נהדרים שאתה יכול. פשוט זה, וזה עובד. ושאלתי, רגע, אבל שככה היה לי טוב, שאלתי שם לך, המדריך שהדריך אותנו שם, את לא היית, חבל, הפסדת משהו. אז אני בא בטענות, למה את הנשים של הדיפלומטים לא מזמינים אף על הדברים? אז חלק כן מזמינים, אז היא כבר לא יכולה לבוא, זה ככה. טוב, לא משנה. אבל שאלתי, רגע, מה קורה לדגים? היה עולה בראשכם השאלה הזאת, מה קורה לדגים? שואבים שם מים בכמויות ענקיות, מה קורה לדגים? אז אמרו, ועוד איך היו דגים? אז אני אומר לכם, זה שיטת הדייג הכי טובה שיכולה להיות. אז הוא אומר, בוא תראה. אז כולם כבר הלכו אחריו והלכנו, ויש שם מיכל ענק שם, כמה דגים, יאללה, שם מלא דגים ושרצים, חלק מהדברים טעימים, חלק לא כל כך, דברים שזה. אז הם פשוט אוספים שם, ומה שזורקים חזרה לים, זורקים, לא הורגים אף דג, או שמוכרים אותו בשביל המחוות, או ש... אז יש שם את הדבר
הזה. מכל
מקום, יהיה כאן סמינר, יהיה כאן סמינר של ילידי הטכניון ב... ילידי אוניברסיטת חיפה,
ראשון ושני,
כן, בדיוק בשני.
יש בישראל פיגור לא נורמלי לניצול מי קולחין, למשל, שפה בדנמרק פיתחו שיטה שניסינו להביא לישראל.
רגע, אני מגיע, אבל עכשיו אני מגיע גם לנושא הזה, תכף, אני לא יודע ספציפית למה, אבל נשמע. מכל מקום, זה מפגש המים שיהיה בשולי ועידת האקלים, והיה כאן, היה בישראל, לא כאן, בישראל, היה אירוע גדול מאוד, שאתה בטח יודע עליו, אם אתה מתמצא בנושא, בשם WATEC, WATEC, W-A-T-E-C, שזה Water Technology. ורבותיי, אני מודיע לכם, 16 חברות, היית שם?
לא.
16 חברות דניות נסעו לשם, ל-WATEC. והם חוזרים ממש היום מחר, הם חוזרים מהדבר הזה. זאת הייתה הצלחה עצומה, כבר שמענו מהארץ מהמארגנים של ווטק שהמשלחות הדניות היו מאוד פעילות שם, וכתוצאה מהדברים האלה נוצרים עסקים משותפים. עכשיו, יש בתחום הזה של טיפול במים, כמובן כמו שאתה אומר בצדק, הטיפול במי קולחין, זה בהחלט נושא שיכול להיות שאנחנו יכולים ללמוד מהדנים. והדנים לומדים איתנו בנושאים אחרים, נושא המים, זה שאין לנו מספיק גשם, זה לא אומר, לכל העולם יש אותן בעיות במה שנוגע לטיהור מים, לטיפול במים וכן הלאה וכן הלאה. אז זה נושא, אני רק מבשר שממש בימים, אני מדבר רק על הדברים החדשים, כי מה שכל הזמן, הדברים שממש בימים אלה, יצאו שני ספרים לאור בתרגום לדנית, אבל אתם לא צריכים את זה, אתם יכולים במקור לקרוא. הספר חדש של חיים והמוות יצא בדנית, ספר של דוד גרוסמן, דוקרב, שגם כן יצא בתרגום בימים אלה, ההוצאות לאור הגדולות ביותר בדנמרק מוציאות את הדברים האלה, ויצא קובץ של תרגום הספרים של רוני סומק המשורר, גם כן בדנית, אנחנו היינו שנינו ציונה, עוד מישהו היה בהופעה של רוני סומק?
הייתה שערה היום, הייתה שערה, היה אורי כאן.
זה מראה של באמת רבותיי, שאנשים שחיים בדנמרק התרגשו מהדברים, אבל טוב, אוקיי, טוב. מכל מקום, רוני סומק הופיע, וזה היה, הוא הופיע וגם קרא מהשירים שלו, וזה היה טוב. אני הייתי רוצה לסיים את החלק שלי באיזושהי בקשה. הנקודה היא קצת רגישה. אני הייתי, אמרתי, לא אני הנושא, אבל אני רוצה להגיע לזה, חייתי בתוך קהילות יהודיות כאלה ואחרות. הזכרתי את ארצות הברית, בעיר, כמה יהודים יש? 6,000? 7,000. תלוי מי וכן, לא כולם חברים. זה בעצם הנושא. ככה, בעיר שהייתי בה, קונסול כללי, שיקגו, יש, מישהו יודע כמה יהודים יש בשיקגו? ככה אפילו ניחוש גס?
80,000.
300,000. 300,000, פה יש 7,000, 300,000 בשיקגו, לבד. תחת אזור השיפוט שלי בדטרויט, 100,000. באינדיאנפוליס 30,000, בסנט לואיס 40,000, הייתי קונסול כללי בבוסטון 300,000, כמעט זהה לזה. רבותיי, 6 מיליון יש בארצות הברית, ובערים הגדולות האלה, אלה הם הממדים. ואתה יושב יהודים שמזהים את עצמם כיהודים, מי שלא מזהה את עצמו כיהודי אז לא, אבל יש סקרים כאלה ואחרים, שואלים שאלות כאלה ואחרות. עכשיו, אין בתעודת זהות יהודי לא יהודי. אין בכלל תעודות זהות בארצות הברית, יש רישיון נהיגה, זהו. מכל מקום, הקהילות הישראליות במקומות האלה היו פחות או יותר משולבות בקהילות היהודיות, כל אחד לפי טעמו. כל אחד לפי טעמו. מי שרצה יותר, מי שרצה פחות. והטענה שהייתה משותפת לקהילות היהודיות הענקיות האלה שם ולקהילה היהודית כאן היא, היינו רוצים לראות את הישראלים שחיים בתוכנו יותר חלק מהקהילה. עכשיו בא שגריר ישראל ואומר, המוטו שאני בהחלט בעדה, ואם מישהו שואל אותי, גם אם מישהו לא שואל, אני עומד הנה פה, תחזרו לישראל אם אתם יכולים. מצד שני, אני מאוד מאוד נכנס לנעליים של מי שלא חוזר לישראל. כל אחד יש לו את החיים שלו, מכבד את זה לחלוטין. אלא הימים, אני גם אז לא הסכמתי עם כל מיני אמירות כאלה ואחרות של ראשי מדינה על כאלה דברים ואחרים. מזעזע, פשוט זה, כל אחד בוחר את החיים שלו. אני בני משפחה ישראלים שעזבו וחיים במקום אחר, אני פחות אוהב אותם, אני פחות זה. אין בזה, נגמרו הימים, כל אחד בונה את החיים שלו איפה שהוא בונה את החיים שלו וזהו. אבל מה, ישנם מקומות שבהם אפילו ארצות הברית, שכאילו נדמה שהמספרים הענקים אלה של יהודים שחיים שם, החיים היהודיים מובטחים. לא, זה מאוד 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 סימן שאלה מאוד גדול. משום שיש התבוללות ויש כל מיני דברים כאלה. אז אפשר, בסדר, זאת אומרת, יש אנשים שאומרים, אז בסדר, אז תהיה התבוללות, ואת הקהילות יקטנו וילכו, ולא תהיה יותר קהילה, בסדר. כאן הקהילה הולכת וקטנה. והיא הולכת וקטנה גם מסיבה מאוד טובה ונחמדה וחיובית, כי אנשים עולים לארץ, יש הרבה צעירים שעולים לארץ, זו תופעה נהדרת. אבל אלה מהסיבות שלהם, שאני חוזר שוב בצורה המודגשת ביותר, שמרגישים שהם כאן מקומם והם רוצים להישאר פה ונשארים פה, זה בסדר גמור, זה בסדר גמור. אבל מצידי כשגריר, אני הייתי שמח, אף על פי שזה נראה כניגוד אינטרסים, רגע תחזרו לארץ, מה פתאום להשתלב פה בקהילה? אבל לא, אני, להפך, אני הייתי שמח לראות כל ישראלי שרואה את עצמו כחלק מהקהילה. ומה לעשות שהעניין של הכסף הוא חלק מזה, קהילה לא יכולה להתקיים בלי תקציב, והתקציב לא...
לא כל כך גבוה.
זה לא כל כך גבוה. חלק מכם חברים בקהילה, חברים מה שנקרא משלמים, paying members, חברים שמשלמים, וחלק לא. אז האמת היא שהתבקשתי להגיד את זה. יכול להיות שאני לא יודע, אני לא יכול לשים את עצמי מצב שלא הייתי מתבקש, האם הייתי אומר את זה או לא, יכול להיות שכן הייתי אומר את זה בעצמי, אבל גם התבקשתי בנוסף לכל. ויש כאן קהילה באמת נחמדה, אני אומר לכם, מי שלא יודע, כי אתם יודעים, גם בנושא הזה אתם יודעים יותר ממני, שיש בו קהילה שתשמעו, כמו בכל קהילה, אז היינו רוצים שהחנות של האוכל הכשר תראה קצת יותר טוב ושתהיה יותר זה, או היינו רוצים, אני לא יודע מה, היינו רוצים. אבל בסך הכל, אני מצאתי, דינה ואני הגענו לפה, מצאנו כאן קהילה מאוד נחמדה, ואני חושב, קשה לי קצת לשים את עצמי בנעליים של מישהו שמחליט לחיות פה, אבל אילו היינו מחליטים איזה יום, מסיבה כלשהי לחיות כאן, אילו, זה לא, לא חושב שזה יקרה פעם, אבל נגיד, אילו היינו מחליטים, אני חושב שהיינו נרשמים לקהילה, משלמים את זה, וגם עושים זה הצד הנוסף הזה, ליטול חלק בחיים של הקהילה הזאת. אז זה מה שאני חשבתי להגיד לכם, קצת הערכתי, אבל
מה הערכים?
רופא התשוקה, יש לי סיפור שלך הרבה יותר טוב מה זה נראה. עשו כאן סקר בסוף המלחמה, מסתבר ש-20% היו נגד ישראל ו-29% היו בעד ישראל, הרבה בזכות הערבים שעמדו וקיללו את דנמרק ואת הדמוקרטיה. עכשיו קרה משהו שלא קרה פה אף פעם, לא אף פעם, כבר בעשר שנים האחרונות או יותר. בזמן שהמנובל הזה שלנו, לוגדוב, ערך את ההפגנה הגדולה שלו, למרות שהגיעו 10,000, אז הרשות השידור הדנית שהיא אנטי-ישראלית, כתוב לה, יש לה תעודות, שידרה משהו, כמה שניות שאי אפשר בכלל לשמוע מה הוא אומר. אחרי זה הביאו את ראש הממשלה ואמר שהפלסטינים יחו כי בני מת והערבי והישראלים עשו מה שהם עשו בסדר גמור ולא, וזה לא נגמר, הביאו אותך לדבר ואתה דיברת והסברת מה שצריך להגיד, ולמחרת, ואני לא יודע כמה שבועות אחרי זה, התחילו להגיע עשרות מכתבים לעיתונים, עכשיו רשות השידור הדנית הפכה להיות פרו-ישראלית. זה לא קרה אף פעם ב-15 שנים האחרונות. זה למקרה הזה.
הצד המלא של ה...
עכשיו עוד כמה דברים קטנים. מישראל נתפסת, יש לה קיבלת תדמית בשנים האחרונות של סרבנית שלום. אפילו לפני שבוע שר החוץ הצרפתי אמר שישראל סרבנית שלום, כי שלום עכשיו נעלם, אין יותר שלום עכשיו. והאמת שאם זה ציטטו אותו נכון, אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליו. בכל אופן, השכן שלנו מצפון, הדיקטטור הסורי, הוא כל הולך לספר שהוא רוצה שלום. מה שאני הייתי רוצה לבקש לך, שתגיד לראש הממשלה שר החוץ, מגיעים לכל מיקרופון, להגיד, אדוני, חפז לעזר, אתה מוזמן לירושלים בו, אמרו את זה קצת יותר ברור, ולא רק לו, גם לכל אלה שחתמו על היוזמה הערבית, גם כן להודיע לכולם, רבותיי, אתם מוזמנים כמוסדת לנהל איתנו מסע ומתן, לדבר איתנו את פרטן. אף אחד לא יבוא, ואף אחד לא יזמין אותנו בחזרה. זה עניין אחד. לפני חודשיים ממשלת בריטניה שלחה מכתבים ל-28 אזרחים אמריקאים ואמרה להם שהם לא רצויים בבריטניה. קראתי את זה ולא אמנתי, אני לא זוכר בדיוק מה הם עשו, לא משהו מיוחד. יש הרבה מסתובבים בכל העולם, תוקפים אותנו, מחרימים אותנו בלי סוד דברים. הייתי רוצה שיקחו כמה, 5-10 רגעים, רבותיי, אנחנו לא רוצים לראות אתכם אצלנו. הראשונה הקטנה הזאת, נעמי קליין הזאת. כן, אותה קודם כל לא רוצה לראות את זה. זה לא יודע כמה זה יפריע להם, אבל חומסקי שלא יגידו כלום, הוא הולך, במה לא בא לישראל, הוא הולך להזבלה, אבל גם לנו מותר להגיד, אנחנו לא רוצים, זה יפריע להם קצת. השמאל הגור של השמאל הבינלאומי
הזכרת את פינקלשטיין
לא, אז לא עושים את נמיד להם עם פשוט הגור הגור שלהם באים בהרבה טענות על ההסברה הישראלית שמעת את זה בטח הרבה, אתה קורא את העיתונים אני חושב שבעצם אנחנו יכולים להיעזר בערבים הפלסטינאים שלנו בהסברה שלנו רוב אלה ששונאים אותנו, תוקפים אותנו, מחרים אותנו עם אנשי שמאל, ליברליים, דמוקרטיים, הרבה פעמים או שהם לא יודעים או שהם יודעים ומתחיקים בעצם על מי הם מגינים. הייתי רוצה שאנחנו פעם נשחק חמאס, אנחנו הפלסטינים, אנחנו נפרסם מודעות בעיתונים של סטודנטים בנורווגיה, בשוויץ, פה בסקנדינביה, כן? אנחנו תנועת החמאס מלחים את האלה ואלה שתומכים בנו זאת האידיאולוגיה שלנו אנחנו רוצים להשמיד את כל מדינת ישראל ואת כל היהודים בכל העולם אנחנו שמחים שאתם תומכים בנו התרבות שלנו היא כזאת מותר אצלנו לכל גבר להרוג אשתו את הבת שלו את אחותו אבל לכן אנחנו מקווים שפעם תאמצו גם את האיקונומיה ניתן להם איזו תמונה על הפנים של הפדר על אלה אתם מגינים
זה
רעיון
מצוין
תראו,
קודם כל אני באמת אני גם רציתי לבקש בעצם כאן מותר לי חלק מכם וחברים של בקהילה היהודית פה עוזרים לנו ובתקופת עופרת יצוקה אנחנו קיבלנו באמת עזרה פנטסטית בהרבה מובנים המכתבים למערכת והם מצלצלים לפוליטיקאים ואומרים כך וכך וכך וזה מאוד חשוב מה שרציתי לבקש זה להגביר את זה רעיון כזה הוא רעיון מצוין ואנחנו בשגרירות שלנו שני אנשים זה אני ודן אוריאן יש לנו עוד אנשים שלא עוסקים בדברים האלה הם פשוט עוסקים יש לנו עוד קונסול שעוסק בעניינים הקונסולריים
אני יודע
מה לעשות
מכתבים אני כותב
ישנו עיתון שכל הדיפלומטים קוראים אותו פה כל הדיפלומטים הזרים, זה נקרא קופנהגן פוסט, אבל חוץ מדיפלומטים הזרים, ואולי קצת אנשי עסקים זרים, לא יודע, מישהו קורא, אין לו השפעה בזה, אבל יש איזה אחד שכותב שם כל שבוע מאמר על עמוד שלם, הוא קונה את, את הזה, אני לא יודע, ממשלת ישראל תבוא עם איזה תקציב קטן, ואפשר יהיה לעשות את הדבר הזה, צריך לחשוב קצת לעומק, איך עושים את זה, ואנשים פרסומאים, אנשים שעוסקים בדברים האלה, יודעים גם איך לעשות את זה בצורה נכונה. רוצה לספר בעניין אתה מצביע לצד החיובי שיש כאן גם ויש הרבה מהחיוב שאתם זוכרים שהייתה הפגנה שהפרו ישראלית שהייתה בו הקהילה ואנשים שבאו איזה כמה ימים אחרי זה היה אירוע פומבי שבו ראש הממשלה היה ראש הממשלה קודם פורס והוא ראה אותי והוא ניגש אליי בדרך כלל זה ההפך שגרירים ניגשים רואים את ראש הממשלה עומד אז ניגשים אומרים שלום הוא ראה אותי וראיתי אותו חותר בלוזר אז הוא אומר לי על זה שהיינו צריכים במדינה שלנו בדנמרק שיש בה חופש דיבור ואנחנו כל כך סוגדים לעניין של חופש הדיבור היינו צריכים להקצות כל כך הרבה משטרה כדי לשמור על קהילה קטנה שמפגינה בשקט מפני המון כזה שרצה לפגוע בה. אני מתבייש בזה, אני רוצה להתנצל בפניך על זה. אני ממש, הוא הוציא אותי ככה מ-70 משקל. הוא איש מיוחד, זאת הייתה שיחה פרטית.
רק בישראל
מתנדבים עושים חיים רק בישראל
הכרמל יורד לים
דיסקוטק נסגר מודם רק בישראל
הקיבוץ והמושב
רק בישראל
ירושלים של זהב
רק בישראל
רק בישראל
רק
לא תמיד ירוק
רק בישראל
יום הולדת לאילן
וכנה את מול גולה
רק בישראל
עשיר רק בישראל
לא ינו ולא אישן יתנדר לכל הים רק בישראל
נעים להכיר אותך ונעים שאתה רוצה לעשות את הרעיון איתנו לרדיו שלום, פרוח המרכזית של קופנהגן. תספר בבקשה על הצילום הראשון שאנחנו רואים אותו, מה הוא מתאר ומה הסיבה שאתה מצלם את ים המלח.
שלום מרים, שלום לכל ששמים את רדיו השלום. אני מאוד מודה לכם לכולכם ששמים אותי, ואני גם כן שמח להיות כאן אצלכם במדינת דמוקרטית יהודית כמעט, מה שאני יודע. אז יש חבל מעט יהודים, אבל כולם שלום. ואני התחלתי לצלם את ים המלח כמעט 12 שנה. אני מטייל שם אחרי שטיפסתי בערים גבוהים, במקומות גבוהים ברוסיה, ואז הגעתי ארצה וירדתי מ-6,000 למינוס 400 מטר, וים המלח מאוד משך אותי עד כדי כך שזה מקום ממש נידר ויפה, וזה המקומות האלו קדושים וכולם יודעים כל הסיפורים שעברו שם שנים 2000 ויותר שנה. ומה שלי נפל מזל שכל הדרות אבותינו כולם רצו להגיע ארצה לפני 2000-3000 תנה, ואז אני הצלחתי להגיע בשנת 94 לארץ ישראל היפה, וזה הבית שלי וזה מקום נהדר ואני כולם מזמין להיות שם. והצילום הראשון זה צילמתי לאחרונה, שזה נקרא יום אחרון של סדום ועמורה, שזה הבולען שנעצר בים המלח, שיש כאלו היום עוד הרבה. ובתערוכה עצמה יש 10 תמונות שלי שזה חלק מן המלח היפה, כדי שאנחנו נשמור אותו ביחד.
אתה אומר שאתה מצלם עכשיו פה, מה שאנחנו רואים, עומדים ומסתכלים, זו המפולת ששומעים עליה כל כך הרבה. מה קורה שם?
הרבה דברים שבים המלח קוראים לאחרונה זה דברים שבעצם הטבע, לא רק טבע עצמה ניצרת, גם כן כל המפעלים מסביבה גם כן קשורים לזה, כי כולם יודעים שיש מפעלי ים המלח, יש מפעל גדולה גם כן בצד הירדני, וכולם משתמשים את הים לצורכי גם כן חקלאות וכל העניינים אחרים, מאמץ, וגם כן בכנס אם ידברו על זה, אז אנחנו יכולים לשמור את המקום ייחודי, מקום יחיד והמקום נמוך ביותר בכל העולם, מינוס 400 מטר בישראל, וכולם, עוד הדרות שלנו יכולים להגיע ולראות את המקום הנפלא הזה.
תן לי לתאר קצת למאזינים מה שאנחנו כאילו ומסביב אדמה, זאת אומרת אדמה ששקעה ובמקומה המים מי ים המלח בצבע טורקיז כחול, שהוא כאילו העין של האדמה לעומת המים של ים המלח חומה, וכל הפרטים הקטנים של המלח והאדמה שמשתלבים אחד בשני נראים מאוד בברירות. ואנחנו עוברים עכשיו לתמונה השנייה. מה זה מה הצילומים האלו מתאים? בוא ניקח את הצילום הזה בצד שמאל.
מקומות האלו אחרים שצילמתי קרוב להר סדום, זה מקומות שהיום גם כן חבל אבל לא קיימים, כי המים יצא מכאן, וזה מקומות שהיו לפני שנתיים, שיש הרבה אי בכל מקום, ובתוך אי יש בגושי מלח יש את העצים יבשים שזה יצאו מאדמה בחוף, ואז גיליתי אותם בתוך מים עצמו. וצילום השני זה גם כן אי אחד עם קטן עם גוש מלח גדול, יחד עם העצים יבישים, שזה בבוקר נכנסתי חצי גוף למים ועשיתי גם כן, שנכנסתי ברור במהירות, אז עשיתי את נעצר גלים ואז הספקתי לצלם, כי המים בבוקר שטוח לגמרי, כי זה מים גם כן עם אחוזים גבוהים של מלח, זה אחוזים גבוהים עד כך שאין בעולם כל כך הרבה אחוז במקומות אחרים של ימי מלח.
עכשיו לנג, יש לי שאלה שהיא יותר אישית, שהיא יותר רוחנית, אם אפשר לומר כך. שני דברים. השאלה הראשונה היא כך: האם העובדה שאתה לא גדלת בארץ, בישראל 15 שנה, הגעת מרוסיה?
אז אברהם, הוא כל פעם שאני הייתי עוד ילד, ממש נותן הרגשה טובה מאחרי שאני רואה כל הניסיונות בזמן צילום.
יש פה צילום שבעצם הוא כאילו אומנות אדמה. עכשיו זה כל כך מודרני לעבוד באומנות אדמה. כל האינסטליישנס בכל העולם של אומנים צעירים זה אומנות אדמה, שהם אוספים את האדמה ועושים צורות. ופה אנחנו רואים את ים המלח שעשה אומנות לבד.
הטבע ניצרת את כל כך הרבה צורות, לא רק במלח עצמו, גם כן בטבע. שהייתי בערים גבוהים ראיתי גם כן מסלע כל כך פסלים מעניינים, שזה ממש לא הייתי חושב שהטבע יכולה לעשות איזושהי צורות מסלע אפילו. וכאן שאנחנו רואים את ים המלח, ים המלח, כן, בכל מקום שיש יותר אחוזים מלח, אז כל פעם אנחנו רואים את הצורות האחרות של גושי מלח, וזה ממש מעניין להרגיש את זה, כי גם כן להרגיש פשוט לגעת למלח עצמו ולאותם צורות, לאותם קריסטלים. כי גם כן שאני עובד, שאני מצלם עבור קטלוגים במוזיאון ארץ ישראל, אז אני לפעמים מדי פעם יש את הרוחות עתיקות שאני נגע לדברים שיש בהם 15,000 שנה, וזה ממש לי, יש לי הרגשה איך אנשים פעם הרבה שנים לפני עשו דברים כאלו, דבר מאוד עתיק שזה כאילו 2,000 שנה עבר, או אולי 10,000 שנה עבר מאז שים המלח נעצר את כל הגושי ים המלח.
כשאתה באמת עובד עם הנושאים האלו, כשאתה להרגשה שלך על דברים שהם מימי קדם, אתה עובר את הטרנספורמציה הזו של אתה כאן ואתה לא כאן? אני מסתכלת עכשיו על צילום עם כאילו צלחת ענקית של מלח, ענקית, ויש בזה אולי קצת מהיינג יאנג הזה, אולי יש בזה דברים אחרים, הסמליות של דברים. כמה זה חשוב לך כשאתה מצלם להעביר לנו את המסר שתשמרו פה על הדברים שהם כל כך סמליים, כל כך חשובים?
בעצם כל הניסיונות שלי בצילומים בים המלח זה כל פעם צילומים חדשים שאני מייצר בים עצמו, שאני מטייל שם. אפשר להגיד שזה מטייל, אבל זה לא פשוט. ואם אתם מאזינים תהיו בים המלח, אז גם כן, כי זה גם כן יבש וגם כן מקומות קשים לצילום, קשים כדי להגיע למקומות מסוימים, כי אפשר גם כן ליפול. אבל כל הצורות האלו שיש בתמונות שלי, זה בעצם יכול להיות שזה גם כן אפשר להגיד מסר שאני רוצה להביא לצופים, כדי שהם יראו מה כן אפשר לראות, הדברים יפים. את הרי ירדן, שגם כן השתקפות בצד שלנו אותם הרים, והחלק הקדמי זה מלח יחד עם אדמה, שזה אחרי שרבים בתקופה מסוימת. וזה מקום שגם כן הלכתי אליו נדמה לי שעה וחצי, אז שמצאתי את המקום מעניין, וזה מקום שכן אפשר להגיד שזה אפילו ירח, עדיין לא יודעים אם יש בירח כל כך הרבה מים מלוחים או בכלל, וכן כאן, כן, אפשר להגיד שזה, לא יודע, אבל בשבילי זה, נדמה לי, זה יותר מתאים לירח מאשר ים המלח.
אמרת כשצילמת את הצילום שאנחנו עכשיו עומדים לפניו, שזהו, זה היה לפני 10 שנים ועכשיו כבר אין. מה אין כבר שאתה צילמת עכשיו, שצילמת לפני 10 שנים?
כל הדברים שמתרחשים בים המלח זה הדברים שידועים בעולם ובמחקר של כל הפרויקטים על הים עצמו, שים המלח הוא הולך ולא נעלם. אני חושב שזה עוד יישאר יותר מ-200 שנה, עולה עוד יותר, שיספיק לדורות שלנו בהמשך, אבל היום ממש המפלץ ירד עד כדי כך שמקומות שאני כבר צילמתי לפני 10 שנים זה כבר לא קיימים, כי אותם חלקי מלח שנעצרה הטבע כבר לא נמצאים, כי זה כבר אדמה עצמה, זה לא מלח, זה לא מים, וזה מאוד חבל לי, כי מה שאני רואה כל חודש-חודשיים שאני נכנס לים עצמו, אז ממש אני רואה את הנשימה של ים המלח, והיא קצת חלה. אני חושב שזה עם כל המאמצים שאנחנו עושים מסביב ים המלח נעשה, אז ים יהיה יותר בריא ויותר יפה, כמו שאנחנו רואים אותו היום.
מה אומרת התמונה הזו?
התמונה הנוספת זה גם כן כל התמונות שאני מצלם. אני קם ממש מוקדם, 4 לפנות בוקר, ואני אלך שעה-שעתיים כמעט, תלוי ביום, חצי גוף בממאי, ואני מגלה כל פעם דברים חדשים, את גושי מלח חדשים נקיים לגמרי, וגם כן כאן שאנחנו רואים את גוש מלח העיגול, שזה נראה כמו בחלק חלק מהירח, שלא הייתי שם, אבל אני חושב שזה דמה מאוד. וגם כן התמונה הזו שצילמתי, זה מצאתי תוך 10 שנים פעם אחת, ולא ראיתי פעם, כל פעם שאני מנסה למצוא איזשהו דברים חדשים, אז אני מוצא, מגלה, כמו שאמרתי, את ממש דברים מעניינים ויפים, ובשבילי זה איזושהי אמנות נקייה על ים עצמו.
תגיד לי בבקשה, כשאנחנו עכשיו מסתכלים בתמונות הבאות, שאנחנו גם נדבר עליהן באופן, כל אחד באופן שלו, מה אתה, כשאתה מצלם, מה אתה עושה? אתה מתעד דוקומנטרית את ים המלח, או שאתה נותן ביטוי לדברים שאתה רואה, לנשמה, לרגשות שלך עצמך?
כבר סיפרתי שאני הייתי מטפס הרים ברוסיה לשפעם, לברית המעצור לשפעם, וטיפסתי בהרים גבוהים.